בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהו תפקידו של המורה? האם עליו להעביר את הידע לתלמידים כדי שישננו אותו, או ללמד אותם איך ללמוד? דוקטור עטרה איזקסון, מבית הספר לחינוך, מדברת על האופן שבו כדאי להכין את התלמידים לעולם שבו הידע מצוי ומתחדש כל הזמן.
אני רוצה לדבר היום על יצירתיות בהוראה ביחסי מורה תלמיד בעולם המשתנה שלנו. לצערי, החינוך לא תופס את המקום הראוי שלו בשיח הציבורי והחברתי בארץ. אבל לאמיתו של דבר, כל אחד, בעל תפקיד או לא, שמצליח ומגיע לאיזה הישג משמעותי שמציינים אותו, מיד הולכים לראיין את המורה שהייתה לו ביסודי. והיא מספרת עליו ניסים ונפלאות. היא כבר ידעה אז שהוא יהיה משהו. אבל לנו, שעוסקים בחינוך, שמלמדים בבתי הספר, במכללות ובאוניברסיטאות, אין לנו שליטה על ממשלות, על שרי חינוך או חקיקה. לכן, אנו יכולים לשנות רק בחלקת אלוקים הקטנה שלנו, בכיתה, בין מורה ותלמיד. אני מאמינה שלחינוך יש השפעה ארוכת טווח של מורה על תלמיד. דווקא בעידן שלנו, של טכנולוגיה מפותחת, יש מקום לאנשים להביט, להבין, לראות, להכיל וגם לתת. וגם לתת פידבק או משוב. המחשבים לא יכולים להחליף את האנשים. גם לא הזום. וזו מהות החינוך בעיניי, הקשר. כי מורה ותלמיד הם אנשים שוחרי טוב, ושניהם רוצים להתקדם. וכל ילד זקוק למבוגר אחד לפחות, שיאמין בו. אבל נתחיל מהבעיה היותר גלובלית. מה קורה במערכת החינוך? ישנה תחושה הולכת וגדלה שמשהו שגוי במערכת החינוך. אנו שולחים את הילדים שלנו לבית הספר כדי להכין אותם בעצם לעולם האמיתי. אבל העולם הזה משתנה מאוד מהר. בפועל, בתי הספר לא השתנו כבר מאות שנים. מערכת החינוך הנוכחית עוצבה עוד במאה ה-19 בעידן המהפכה התעשייתית. והיא נועדה לייצר פועלים טובים ויעילים לבתי החרושת. למרבה הפלא, המנטליות של עידן התעשייה, של ייצור ושליטה המונית, עדיין מנהל לעומק את בתי הספר. שבו, הוציאו ספרים, עברו לעמוד 50, פיתרו את בעיה מספר 3, לא לדבר וכן הלאה. בתמורה, מה התלמיד מקבל? פרס, חיזוק אם הוא מבצע את מה שנאמר לו. ושאלה מאוד חשובה היא, כמה רחוק יכול להגיע תלמיד שרק ממלא אחרי הוראות? העולם המודרני מעריך אנשים יצירתיים שיכולים לתקשר את הרעיונות שלהם ולשתף פעולה עם אחרים. אך לצערי, רוב התלמידים אינם מקבלים הזדמנות לפתח את המיומנויות הללו. הלמידה אינה אותנטית, כי היא מבוססת על שינון והכתבות. האם לא היה עדיף שנלמד איך ללמוד במקום ללמוד איך לשנן? הסטנדרטיזציה הזו, בכל ילד חייב ללמוד את אותו הדבר באותו זמן ובשיטת לימוד אחידה, לא מכבדת את העובדה הבסיסית ביותר של היותנו אנושיים. למותר לציין מילוי מאוויים, תשוקה, משהו שאנחנו רוצים להגשים, ביטוי אישי, כישרון מולד. הרי כל אחד ואחת מאיתנו שונה ומיוחד בדרכו שלו, ובעל תחום עניין אחר. ואם המפתח להגשמה בחיים הוא למצוא את מה שמעניין אותך, במה אני טוב ומה אני רוצה לעשות בחיים, או כיצד אני משתלב בעולם, מה אני יכול לתרום לעולם ולעצמי, אני שואלת, האם בתי הספר של היום עוזרים לגלות ולפתח זאת? מסיבה זו נעסוק היום בהיבטים יצירתיים בעבודת המורה. ישנם כל כך הרבה אנשים מוכשרים. נחשוב על וינסטון צ'רצ'יל, סטיבן שפילברג, ג'ון לנון, אלברט איינשטיין, או אולי סטיב ג'ובס, שהיה להם כידוע ממוצע נמוך בבית הספר. אין לנו שום עומדן כמה כישרון ופוטנציאל הולך לאיבוד במערכת הנוכחית, משום שכל אחד לומד אחרת, ונדרשים לו כמות זמן ושיטה שונה מחברו כדי ללמוד משהו. אחת הדוגמאות שחוויתי כדוגמה לקיבעון המערכת, התגלתה לי בקורס הוראה זוטה אצלנו בבית הספר לחינוך בבר אילן. בקורס הזה, הפרחי הוראה נדרשים ללמד את העמיתים שלהם בזמן קצוב. הם מצולמים במעגל סגור, נותנים משוב אישי, ואף מקבלים ביקורת בונה מהקבוצה לשם רפלקציה. נוכחתי לדעת בדי בתדמה עד כמה שבועים הסטודנטים בהוראה הזו של, איך שאני קוראת לה, מעם, מורה עומד מדבר, או סגנון מרצה תלמיד. ולמה? הרי הם צעירים, חינניים ומלא אנרגיה. כי זו החוויה שקיבלו משך רוב שנות לימודיהם. הם לא נוטים לשתף את האמיתיים. הם שואלים ועונים על השאלות המופנות לכיתה בעצמם, או קוראים מן המצגת את עיקרי התוכן הנגישים לכל באמצעי המדיה השונים. אם אנחנו רוצים באמת להכין את התלמידים שלנו לעולם המודרני, ושהלימוד יהיה יעיל ומפעיל, אין ספק שעלינו לערוך שינוי. כי כבר אלברט איינשטיין אמר, לא ניתן לשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, כי אז יחיה כל חייו באמונה שהוא טיפש. דוגמה נוספת של קורא תגר על מערכת הקיימת הוא היזם והמשקיע טד טינדרסמית. הוא נסע בין השנים 2015-2016 וביקר ב-200 בתי ספר ב-50 מדינות בארצות הברית. הוא נפגש עם מאות מורים, מחנכים, מנהלים, מושלים, ראשי עיריות וכיוצא באלה, וגם עם תלמידים והורים, כי הייתה לו מטרה לעודד קהילות לעבוד בשיתוף פעולה. טינדרסמית רוצה לדמיין מחדש מהו בית הספר, ומהי המטרה של בית הספר, וכיצד אנו יכולים להכין את הילדים שלנו יותר טוב לקראת המאה ה-21, ולשבור את הסטנדרטיזציה. כאשר עקב ההתקדמות המואצת של הטכנולוגיה, הרי מקצועות מסוימים הולכים ונעלמים. וטינדרסמית, שהוא איש עסקים ממולח, מאוד מעורב בעולם החינוך. מה שמעניין אותו, מה התפקיד האמיתי הזה של המוסד הזה. והרי זהו התפקיד. פתרון בעיות, עבודת צוות, לדעת איך להתמודד עם כישלון, ללמוד איך ללמוד, להיות מסוגל לשרוד קשיים ולהפוך את העולם הזה לטוב יותר. זה מה שיכין את הילדים של טינדרסמית ושלנו לעולם טוב יותר. ישנם דברים לדעתו שעושים רק בתוך בית הספר ואין להם בכלל ערך בחיים עצמם, אז בשביל מה לעשות אותם? הוא גילה שאנשים שרק מצייתים להוראות, כנאמר, לא יהיו בעלי השפעה ויחיו בשולי החברה. והוא מציע לשמר את המאפיינים של ילד בן 5, שהוא סקרן, אמיץ, ולא חושש לקחת סיכונים, כמו מדען טוב ששואל את שאלות ה-W, שאלות החקר. הוא לא חושב שיש ערך למדידה, שינון ומבחנים, והוא בטוח שאם נותנים לילדים מקום של יצירה והשראה, גם בנראות של המוסד, לא יושבים בספסלים ובתורים, ומעודדים את החוזקות שלהם, העולם יהיה טוב יותר. אם כן, מהם המאפיינים הרצויים של בית הספר? דוקטור אדווה מרל גדרון, שותפה לפיתוח התוכנית ללימודי תקווה ותוכנית צדקים, איזה שם יפה, תוכנית צדקים, תוכנית נלוות לתוכנית הלימודים בהיסטוריה בכיתות הגבוהות. היא טוענת שבית הספר הוא מקום שמתקיים בו מפגש ויש לו 4 מאפיינים שעשויים להוות ערובה לאיכות ולהיותו בעל משמעות. דבר ראשון, המפגש במוסד הזה מתקיים באופן מובנה, סדור ויומיומי לאורך זמן. אנחנו לא מדברים על ימי קורונה, כן? חוק חינוך חובה הופך אותו למוסד שבו שוהים ילדים על פי דרישת המדינה משך 12 שנה. זו תקופה משמעותית מבחינת המשך שלה, וגם מבחינת שלבי ההתפתחות הפסיכולוגית, המוסרית, הקוגניטיבית והחברתית של הילדים. דבר שני, המפגש מתקיים במרחב שנמצא על הרצף שבין הפרטי לבין הציבורי. כלומר, הזמן השהייה ממושך בבית הספר, כמו גם התביעה שלו לבלעדיות, הרי ילדים נמצאים בבית הספר יום יום שישה ימים בשבוע, הופכים אותו למוסד שמתווך את המעבר שלהם מהבית, שהוא המרחב הפרטי, אל המרחב הציבורי וממנו אל העולם. לפיכך זה ממש טבעי שבמהלך השהייה הזו בבית הספר, הילד, האדם הצעיר, אמור לרכוש מיומנויות שיאפשרו לו לעסוק כאדם בוגר בחיים הציבוריים. אמור הילד, האדם הצעיר הזה, לרכוש מיומנויות שיאפשרו לו לעסוק כאדם בוגר בחיים הציבוריים. דבר שלישי, מאפיין שלישי, המפגש בבית הספר הוא בין דורי. מפגש בין שני עולמות, בין מבוגרים מורים לבין צעירים תלמידים. וזה מאוד מייחד את עבודת המורה, כי הפוטנציאל הזה יכול להתממש כשהוא מהווה הזדמנות ממוסדת שמעניקה למבוגרים, לנו, נציגיו של העולם הישן, לפגוש צעירים, נציגים של העולם החדש, העכשווי, שהם גם הנציגים של העתיד, ולהפך. במפגש כזה, התפקיד של המבוגר הוא להציג את העולם כפי שהוא. כלומר, להעביר ידע, אך גם לדאוג לעתיד, שמופקד בידי הצעירים, בידי התלמידים. ולכן העבודה החינוכית של המורה, המדריך, המכוון, המתווך, היא לאפשר לאנשים צעירים לקחת על עצמם אחריות ליצור משהו חדש. דבר נוסף, זהו מפגש אנושי. מפגש בין בני אדם, כך התחלתי את השיחה היום. ותוכנית הלימודים היא הזדמנות לחבר תוכן ופדגוגיה, כלומר, לחבר בין תכני הלימוד לבין צורת הלימוד. במילים אחרות, המוסד ואנשים הפועלים בתחומו קיימים. אך אנחנו צריכים לחשוב על יציקת תכנים חדשים והקנייה שלהם באופן קצת שונה. מתרחשת כיום התעוררות בעולם שיוצאת נגד בתי הספר הסטנדרטיים. אחת מהן, לדוגמה נוספת, היא אקדמיית אקטון. זוהי רשת של בתי ספר עם קרוב ל-200 סניפים ב-20 מדינות בעולם, כאשר לפני 10 שנים נפתח הסניף הראשון בטקסס, בשנת 2019 כבר היו עוד 50, והצפי הוא ל-150 סניפים חדשים בכל שנה. באקטון לומדים הילדים כשכבה רב-גילאית ומתפקדים כיחידה גרעינית אחת שעובדת בשיתוף פעולה מלא. אין כיתות, והם לא תלמידים, אלא גיבורים במסע למיצוי הכישרון שלהם. וכיצד הם יכולים לשנות את העולם? כמה זה נפלא. לבוא לבית הספר, לדמיין, לשחק וליצור. התלמידים קובעים לעצמם את החוזה המשותף ואחראים לאכיפת כללי המשמעת. שיעורים פרונטליים אסורים בהחלט. זה קיצוני. תנאי הלימודים מצויים באינטרנט וכל תלמיד מתחבר מהמחשב הנייד שלו למערכי שיעור אונליין, בדומה לאקדמיית כהן. אבל אין שיעורים, אז גם אין שולחנות. ולכן חדר הכיתה נראה כמו סטודיו או חדר משחקים. חלום לכל ילד וסיוט לכל מורה שלא מוכן להשתנות. אנחנו מובילים לכך שמטרת השינוי העתידי היא לטפח לומד סקרן ועצמאי לאורך זמן, ולפתח כבוד עמוק לחופש כלכלי, פוליטי ודתי. להאדיר את האומנויות, את פילי העולם, עולם הפיזיקה, חיים על פני כדור הארץ, שכל תלמיד יגלה את התכונות המיוחדות שיש רק לו, וילמד להשתמש בהן כדי לפתור בעיות. בכיתות שלנו לכל תלמיד צרכים ויכולות אחרים, כל אחד חונן במתנות שונות, ויש לו חלומות אחרים. אולי יש ילד שהוא טוב בחשבון אבל נהנה יותר לצייר. אולי יש ילד שהחלום הכי גדול שלו הוא להיות שף, וזה הדבר הייחודי שהוא רוצה להביא לעולם. אנו מצויים בעיצומו של שינוי, בו הרוח נושבת לכיוון הלומד. עם זאת, צריך להיות מבוגר אחראי, שינווט את הנוער הזה, שיעודד, שייתן תמיכה והכוונה ויתווך להם את הלמידה. עדיין ההיבט האנושי קובע, בכל תחום עיסוק. האדם עושה את השינוי, הרופא למטופל והמורה לתלמיד. ראו, למורים יש את העבודה החשובה ביותר בעולם, למצוא את הדרך להגיע לכל תלמיד ותלמיד. למעשה, בדומה לרופאים, שניהם מצילים חיים. רופא מנתח לב של ילד ונותן לו חיים. ואילו מורה גדול יכול להגיע ללב של הילד ולאפשר לו לחיות באמת. פינלנד נתנה לנו דוגמה מוכחת כיצד אפשר להגיע למערכת חינוך משגשגת באמצעות ימי לימוד קצרים ומורים המרוויחים שכר הוגן שאינם נותנים שיעורי בית. הם מתמקדים בשיתוף פעולה בין תלמידים במקום תחרות, משלבים את תלמידי החינוך המיוחד מההתחלה כחלק הטרוגני מהכיתה הרגילה וקובעים בכך נורמה חברתית. ולכן מערכת החינוך בפינלנד מציגה ביצועים טובים מאשר כל מדינה אחרת בעולם. מהו חלומה של כל אם פינית? שהבן שלה יהיה מורה. ומהו חלומה של כל אם בישראל? אני לא עונה. התלמידים בעולם הם רק 20% מהאוכלוסייה, אך הם 100% מהעתיד שלנו. כעת נעבור לגורם הראשון במעלה המשפיע על הישגים, והוא המורה. הגישה שלו, היחס שלו לתלמיד. מסתבר שהשפעת גומלין מורה תלמיד על הישגים תלויה רבות בתפיסת התלמיד את המורה כמורה טוב, וביחס ההדדי ביניהם ברמה האנושית. בבסיס תפיסת דמותו של המורה הטוב נכללים שני מרכיבים. המרכיב הפרופסיונלי, המקצועי, והמרכיב האישיותי שתופס מקום נכבד בקרב רוב החוקרים. המרכיב המקצועי למעשה מתייחס לטיב הביצוע, למשל, מעביר את החומר בצורה מעניינת. ידען, בעל ידע, בעל קורפוס של ידע, ואילו המרכיב האישיותי מתייחס לצירוף של תכונות אישיותיות שנחשבות על ידי התלמידים כמשפיעות ביותר. מעניק יחס של כבוד, מאמין בי, נותן לי תקווה, מעודד אותי. עם זאת, יש ממד מאוד פרדוקסלי בתפקיד של המורה. מצד אחד, ההוראה מתבססת על עולמות ידע רבים, כן, פסיכולוגיה, פילוסופיה, פדגוגיה, סוציולוגיה, הכל כלול מה שנקרא. מאידך, מדובר בפעולה ממשית שמתרחשת במרחב מוגדר בין אנשים, כלומר, בעל הידע אינו יודע בהכרח איך ללמד. כמה פעמים פגשנו פרופסורים גדולים, שאנחנו פשוט משתגעים בשיעור שלהם, כי הם לא יודעים איך להעביר את החומר, והם בעצם בבחינת מגדלור המאיר את עצמו. משהו צריך לקרות במפגש הזה. משהו שיגרום לתלמידים לרצות להגיע לשיעור, שיהיה בעל ערך עבורם, שיסייע להם ללמוד, שלא יבזבז את זמנם. כי אם המורה, תמיד אני אומרת לסטודנטים שלי, בבית הספר לחינוך, אם המורה הוא לא יותר מישהו שקורא מתוך ספר הלימוד, אז אין לו ערך. לכן, אני רוצה להציע נקודת מפגש בין אינסוף הידע הקיים לפעולת ההוראה עצמה. אני דנה בכל אלה בספרי החדש שטרם יצא לאור, יצירתיות בהוראה. החל בהתנהגות עדיפה ותגובה מעוררת רצון לשיתוף פעולה, וכלה בשיטות להעלאת המוטיבציה ושיתוף התלמיד בלמידה בדרך יצירתית. משום שמערכת החינוך העולמית טרם הגיעה למקום המתקדם הזה, שניסיתי להציג קודם, שתלמידים מנהלים את עצמם והלמידה נערכת באופן עצמאי, אוטודידקטי, או מאורגן בלמידת חקר קבוצתית, זאת אומרת, זה לא גורף, זה נמצא, זה קיים, זה רצוי, אבל זה לא גורף. כי רוב המערכת אינה שם. אחת מהמטרות שלנו היא לבדוק את סוגי המשוב השונים שאמורים לסייע לתלמידים להתקדם בינתיים, עד שנתקדם באמת. משובים שעוסקים בתגובת המורה על הביצועים וההתנהלות של התלמיד. המשוב זה כמו מעגל כזה שעובר מן המורה לתלמיד, הוא משפיע על ההתנהגות של התלמיד והוא נתמך בתגובה חוזרת של המורה וכן הלאה. המורה בעצם משמש כלי עזר ללמידה של התלמיד. המשימה האמיתית של מורים היא לעורר רצון לדעת, לעורר רצון וסקרנות ללמוד ולהכביר ידע. להדליק את האור הקטן הזה בתוך הראש של התלמיד, שהוא לא מרפא והוא שולח אותו לבדוק, לחקור, לחשוב על זה, בלי שאנחנו נותנים לו עונשים ודדליינים, כי זה באמת מעניין אותו. זו המשימה העיקרית שלנו, המורים. ולא להקנות חומר למבחנים. אחת הדוגמאות המאלפות, בעין ובאלף למורה כזה שגרם לתלמידים שלו ללמוד, הוא פרנק מקורט. הוא היה מורה בלור איסט סייד, כמאגר מאירלנד לניו יורק. והוא מתעד את הקשיים, את הניצחונות, את ההפתעות שהיו לו בבתי הספר הציבוריים בניו יורק. הוא הצליח להטביע רושם בלי מחה על התלמידים שלו, באמצעות כל מיני שיטות עבודה לא מקובלות, וזה היה כבר מזמן. הוא מספר בספרו המורה, כיצד במשך 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום, הוא עשה את הכי טוב שלו בנחישות, כדי לעורר עניין בבני נוער, ואני אומרת בשפה גבוהה, שלוחי רסן, גואשים, מהורמונים או אדישים למוות. הוא מתאר את היום הראשון שלו שהוא בא ללמד בית ספר ציבורי, פאבליק סקול, אחרי 4 שנים שהוא למד איך להיות מורה. הוא נכנס לכיתה, עומד מאחורי שולחן המורה, ופיטי מהספסל האחורי זורק עליו את הסנדוויץ' שלו. סנדוויץ' בסטרמה. סוגריים, אני אומרת לכם, הוא היה רעב, אני, זה היה השיעור הראשון שלו. הוא היה המום, כל מה שהוא למד באוניברסיטה, לא עבד באותו רגע. המילה היחידה שיצאה מהפה של המורה מקורט הייתה היי. מנקודה הזאת אנחנו צריכים להתחיל. מהמקום של המורה הבודד שניצב לבדו מול כיתת התלמידים שאומרת בוא נראה מה הוא יגיד, בוא נראה מה הוא יעשה. כי בכיתה יכולים להתרחש דברים שמעולם לא נתנו עליהם את הדעת במכללות ובאוניברסיטאות. אני מציעה לכם לקרוא את הספר הזה כי התיאור הוא ממש יפה, אתם יודעים מה המורה עשה. הוא לא אמר לו למה זרקת עליי את הסנדוויץ' צא ולך למנהל, הוא פשוט הרים את הסנדוויץ' והתחיל לאכול אותו. ואז כל הכיתה הייתה בשקט ובתדהמה. ואז ג'ו אומר, בואי נה המורה, אתה אוכל את הסנדוויץ' של פיטי. אז פיטי אומר לו, שתוק, אל תפריע למורה לאכול. אנחנו צריכים להביט הלאה לעתיד, ולהגדיר את נושא היצירתיות בהקשר לפעילויות שניסינו אותם בכיתה, לחפש שיטות הוראה חדשניות שממוקדות בלומד עצמאי, להקשיב לתלמיד, להקשיב לתלמיד שבודק וחוקר בקבוצה, לתת להם להציג את הרעיונות, בפריסה של תחומי דעת שונים, לשלב משחקים. משחק זה כלי אדיר שמשפיע בהוראה שיתופית. אנחנו ממחיזים את הטקסט, אנחנו כותבים דיאלוג בין אדם לחווה, אנחנו כותבים מכתב סליחה לאלוהים, אנחנו לומדים בראשית ג' החטא הקדמון, אנחנו נותנים להם לפרש בחופשיות, אנחנו מאפשרים להם לשאול שאלות. לא לענות עליהם, לשאול שאלות. אחד התרגילים המרתקים שעשיתי בקורס חשיבה יצירתית, תשאלו רק שאלה. אני לא רוצה את התשובה. כי השאלה פותחת המון מקום לחשיבה ולסיעור מוחין. ניקח לדוגמה את שיטת הוראת עמיתים של אריק מזור. מזור, פרופסור גדול מהרווארד, מספר שבתחילת הדרך שלו כמרצה, הוא היה מלהיב את הסטודנטים שלו בהמחשת ניסויים בפיזיקה, והרייטינג שלו כמרצה היה מאוד גבוה. אבל הוא אמר, בעצם גיליתי שזאת אשליה. הסטודנטים התייחסו לבעיות בפיזיקה כמו נוסחאות שאנחנו משננים, כמו מרשם, והם לא הבינו את התשובה. הם לא הבינו איך לפתור בעיות אחרות. עכשיו, ברגע שתלמיד לא מצליח ליישם את מה שהוא למד על בעיה אחרת, הוא לא למד שום דבר בעצם. ואז אריק מזור רואה שהוא מסביר שוב ושוב את הפתרון למשל לבעיה של כוח ותנועה, והסטודנטים לא מבינים כלום. ואז הוא הציע באינטואיטיביות שהם ישוחחו על כך, והיה רעש וכאוס, כי כולם התחילו לדבר. והוא נדהם לגלות שאחרי 2 דקות של דיון כזה בינם לבין עצמם, הם הגיעו לפתרון הנכון. וזה היה הטריגר שלו לייצר ממש מודל של שיטת הוראה. כאשר 2 תלמידים לומדים יחד, ודנה לדוגמה יודעת מה התשובה, היא יכולה להסביר לרן טוב יותר מהמרצה כיצד הגיע לתשובה. היא למדה את זה, החומר רענן אצלה, המרצה כבר יודע את התשובה. הוא מסביר והוא עונה. אבל התלמיד הטרי שנפגש עם החומר פעם ראשונה, הוא ברגע שהוא נכנס לעמדת המורה, הוא יכול להסביר את זה הרבה יותר טוב. כאשר אנחנו מבינים משהו, אנחנו נוטים לשכוח את הקושי של הלומד המתחיל שמתמודד לראשונה. באותה נקודה שמזור גילה את הדבר הזה, הוא הפסיק להרצות. וב-1991, הוא ייצב אסטרטגיית הוראה שנקראת Peer Instruction. והגישה הזו היא הרבה יותר יעילה מדיון או הרצאה. כי הרצאה הרי מעבירה מידע. והגישה הזו גורמת לתלמידים להבין הרבה יותר טוב את החומר. מזור הוא בעצם מיישם למידה שיתופית פעילה גם בזמן השיעור. אז מה הוא אומר? הוא אומר, שלב ראשון אתה שואל שאלה. לא משנה באיזה תחום. אתה נותן להם זמן לחשוב. כל התלמידים עונים את התשובה הנכונה על ידי סימון מספר האצבעות סמוך לבית החזה, כך שהחברים שלהם לא רואים מה הם ענו. יש 4 תשובות אפשריות שהוא מראה, והם מראים 1 בחר 1, 1 בחר 2, 1 בחר 4, כל אחד וסיבתו. ואז הוא מאפשר דיון אמיתים, כאשר כל שני תלמידים שיושבים אחד ליד השני משוחחים ביניהם ומנסים לשכנע זה את זה לכמה דקות. אני בחרתי בתשובה א' כי, אני בחרתי בתשובה ד' כי. ואז התלמידים מצביעים שוב מהי התשובה הנכונה. או שהם נשארו עם התשובה הקודמת, הם לא השתכנעו מהחבר, או שהם אמרו, כן, החבר שלי צודק. וברוב המקרים שעשיתי את התרגיל הזה על כל מיני שאלות, אני יכולה לתת דוגמה עוד רגע שאלה, עכשיו מגיע השלב המתח, לראות אם הם צדקו, והמורה אומר מה התשובה הנכונה, ואז אפשר גם להקשיב לו, כי זה מעניין. כי קודם כל, אני התלמיד, התעסקתי בבעיה, ניסיתי לפתור אותה, ועכשיו אני רוצה לדעת אם אני צודק, כמו במשחק. מזור נותן לתלמידים לשאול שאלות, הוא מעורר סקרנות, הוא מאלץ אותם לחפש את התשובה. זה תהליך שמאפיין חשיבה עצמאית של חוקר. באחת מההרצאות שלו, דווקא הוא הגיע כאן לאיזה יום בבר אילן, זה היה מרתק. הוא הראה איך הוא מקבל את התשובה הדיגיטלית אל המחשב שלו, והתשובה מתורגמת מיד לגרפים אחוזים. הוא מראה את המסך של הגרף, הוא אומר, נגיד 80% צדקו, 20% טעו, ואז הוא מסביר גם למה. זה מעניין אותך למה טעית, אתה לא מתבייש בזה שטעית. גם החוקר סוגת המיטרה, שנולד ב-52 בהודו, הוא פרופסור לטכנולוגיה חינוכית בבית הספר לחינוך, תקשורת ושפות של אוניברסיטת ניוקאסל באנגליה. מיטרה הוא אחד המדענים הבולטים בקידום של חינוך עצמאי, מה שנקרא Minimally Invasive Education, שזה נקרא חינוך בהתערבות מינימלית, והוא ערך ניסוי מרתק, שנקרא Hole in the Wall, החור שבקיר. הוא הדגים את איך ילדים יכולים ללמוד לבד. הוא הלך לשכונת מצוקה בעיר קלקאג'י במחוז דלי בהודו. הוא שם מחשב בתוך קיר של אבן בשכונה הזו. בצורה שהילדים יכולים להפעיל את המחשב בלי הגבלה. והוא התקין שם על המחשב לומדות מאוד פשוטות, אבל לא היה שם מורה, לא היה מדריך, לא היה מי שיגיד להם תלחץ על זה, אל תלחץ על זה. התקין והלך, כך הוא גם אומר בהרצאות עד שלו. והלכתי. זה היה לו יאומן לראות את זה, אבל הילדים הצליחו להפעיל את הלומדות, לרכוש מיומנות בשימוש מחשב. הוא הציב 22 מחשבים בקיוסקים דומים באזורים העניים ביותר בהודו. ובשנת 2004 הניסוי הזה גם היה בקמבודיה. והניסויים, התוצאות של הניסויים האלה הראו שוב ושוב שילדים מכל סביבה, חברתית, גיאוגרפית ומעמדית, מסוגלים לרכוש לבדם מיומנות שימוש במחשב באינטרנט. ומשום שהניסוי כל כך הצליח, מיטרה החליט לבדוק מה עוד ילדים יכולים ללמוד בעזרת מחשב. הוא נתן לקבוצת ילדים שידעו אנגלית בעיר היידר אבד, מחשב שהייתה בו מערכת של זיהוי דיבור. הילדים דיברו למיקרופון במבטא תלוג או כבד, זה אחד האקסנטים של השפה, והמחשב בתגובה הדפיס צירופים חסרי משמעות של אותיות. מיטרה אמר להם, תעשו ככה שהמחשב יבין אתכם. כשהם שאלו אותו איך הם עושים את זה, הוא אמר, לא יודע, והלך. כעבור חודשיים, הילדים דיברו אנגלית במבטא הבריטי של המסנטז. זה פשוט לא יאומן. בהמשך הוא הבין שהם צריכים גם עידוד, אז הוא צרף קבוצה של סבתות בדימוס, שיגידו להם, בראבו, כל הכבוד, יישר כוח. וזה היה הפוש האחרון ללומד העצמאי. דוגמה נוספת ללומד עצמאי שבחרתי להציג היום, היא גישה דיפרנציאלית של התבוננות, שיכולה לשמש דרך הוראה לאנליזה בשיעורים שונים. למשל, תלמידים מתבקשים לענות בזה אחר זה על 3 השאלות הבאות, אנחנו ניקח ציור למשל. אני בחרתי בציור המאורסים של ראובן רובין מ-1929, אבל אני לא גיליתי להם באיזה ציור, אני פשוט הראיתי את הציור. השאלה הראשונה לתלמידים, והם חייבים לדייק בתשובה שלהם, מה אתה רואה? כל תלמיד בעולם, גם אם הוא לא מוכשר מתמטיקה או בלשון או בספרות או באומנות, יכול להגיד מה הוא רואה. זוג יושב ומתבונן קדימה. אני רואה גבר מחזיק מכחולים. אני רואה סירות בים. אני רואה עננים בשמיים וכו'. שאלה שנייה, מה אתה חושב? אתה לא נותן שום מידע. אתה לא מספר על הרקע של הצייר או של הנוף. שום דבר. כל תלמיד עונה, זה לוקח ממש שנייה, משפט אחד. תלמיד אחד אמר לי, הם לא כל כך מחבבים אחד את השני. היא כנראה לא אוהבת את הפרחים שהיא מחזיקה. הוא רוצה כבר לצייר, אבל הם רבו, אז הוא מחכה. תראו, יש פה סיפור שלם. אגב, רוב הפרטים נכונים, בסוגריים אני אומרת לכם. ושאלה השלישית היא הכי טריקית. אתה צריך לשאול שאלה עכשיו. אחרי שאמרת מה אתה רואה ומה אתה חושב, אנחנו לא יודעים אם זה נכון. זה השערות. מה אתה שואל? אילו שאלות יפות. מדוע הבית חשוך? מה עושה שם כבשה? האם זה וילון או עשן? הסתכלו בציור הזה של לא משנה באיזה ציור, ותראו איזה תהליך חשיבה עובר על המתבונן. התלמידים מקשיבים לשאלות של החברים שלהם, בעצם הם בונים את העלילה של הציור. והתפקיד של המורה, או המורה, הם להקפיד לכוון שהם יענו באופן אובייקטיבי. זאת אומרת, שאתה שואל מישהו מה אתה רואה, אז הוא אומר, אני רואה שהוא כועס עליה. לא, לא, אתה צריך להגיד לי מה אתה רואה מבחינה אובייקטיבית. רק אחר כך מה אתה חושב, מרגיש ושואל. כלומר, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים מה אתה רואה, וזה יכול להיות גם על משוואה עם שני נעלמים, זה יכול להיות גם על שיר של דן פגיס, זה לא משנה אם זה ציור או שיר. השאלה הראשונה מבקשת רק לציין עובדות, לא פרשנות. השאלה השנייה נותנת מקום לפן אישי של חשיבה עצמאית, כפי שאמרתי, שהיא לא תלויה בדבר. והשאלה השלישית היא ממש מנתחת סגנון, תקופה, השפעות מקומיות, מצב נפשי. אני חייבת לציין שהגישת ההוראה הזו מקורה בפרויקט זירו, שבקבוצת מחקר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. והם הקימו פרויקט שבעצם נוסד או קם על ידי הפילוסוף נלסון גודמן ב-67, שהמטרה שלהם הייתה להבין ולהעצים למידה, חשיבה, יצירתיות באומנות, וגם בתחומי הרוח והמדעים, גם ברמה של הפרט וגם ברמה הארגונית. לפרויקט הזה יש עשרות מחקרים ויוזמות שהם נועדו לעזור לטפח לומדים רפלקטיביים ועצמאיים, לקדם הבנה מעמיקה בכל תחומי הדעת, לקדם חשיבה יצירתית וביקורתית. הפרויקט בעצם מוכר בזכות תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גארדנר, אבל הוא מתבסס על תפיסות תיאורטיות נוספות ועל שיתופי פעולה רבים. עכשיו, לאחר שהתלמידים מעלים את השירותיהם, הם יותר נכונים ללמידה, כי הם רוצים לדעת, הם צדקו, מי זה הצייר הזה, הוא באמת כועס עליה, הם רעבו, ואז אנחנו יכולים לצפר להם. אנחנו יכולים להגיד להם, עכשיו תלכו תחקרו על הצייר הישראלי, ראובן רובין, והם מגלים שהוא נפטר ב-74, והוא צייר את עצמו ואת אשתו לפני חתונתם, והם לבושים חגיגית, ואסתר אשתו מחזיקה זר פרחים, והם יושבים במרפסת, וכולי, אני לא אגלה לכם הכל, כדי שתוכלו להסתכל בציור. אסכם ואומר, למרות הבעיות הקשות המאפיינות את מערכת החינוך שלנו, אלימות פיזית ומילולית, זילות במעמד המורה ובסמכותיות המערכת, התערבות הורים לא מידתית, כיתות עמוסות וצפופות, ושיטות הוראה כל כך לא רלוונטיות בעידן הנוכחי, אני מאמינה כי כמאמר השיר, הכל פתוח ועוד לא מאוחר, וזה ייתכן ואפשרי. זה אפשרי, משום שנמצאים כאן היום ברחבי הארץ אנשים רבים החדורים בשאיפה לתרום ולטפח את ההון האנושי היקר לנו מכל, הילדים. ואת זה ניתן לעשות בעזרת גישה אמפתית, המשלבת עקרונות חינוך בלתי מתפשר, מציב רף גבוה ובאמצעות שיטות למידה יצרניות ויצירתיות שמעוררות חשיבה. החינוך במקום ראשון.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.